זיכרון הוא דבר מעניין. יש דברים שאנחנו זוכרים, גם מהגילאים הכי צעירים. אצלי, זאת הבובה שקיבלתי ליום הולדת בגיל 7, ואת שני החברים הכי טובים מהגן. אבל לפעמים, אני לא זוכרת מה אכלתי לארוחת הבוקר יום לפני, או בשביל מה הגעתי לחדר. בדרך כלל, תפקיד הזיכרון הוא פשוט. לאגור מידע בשביל להתקדם, ללמוד, להשפיע, ובעצם לחיות. אבל מה קורה כשיש סכנת חיים, ובכל יום יש סיכוי שתפסיק להתקיים? לאן ילך כל מחסן הזיכרונות שלך? מי יזכור אותך ואת הסיפור שלך? אז לפעמים, באמת, בשביל לא לשכוח, אני אתעד את הדברים ביומן. רק ההבדל הוא שהיומן שלי הוא רק מחברת, אבל בשבילם הוא היה התקווה האחרונה לשתף את הסיפור שלהם עם העולם, גם אחרי לכתם. היי, אני נסטיה שוסטר, וזה פרק בפודקאסט לא נשכח, מתוך סדרת פרקים של מוזיאון יד מרדכי משואה לתקומה ורדיו קול הנגב המחלקה לתקשורת המכללה האקדמית ספיר. הסדרה עוסקת בדמויות מגטו ורשה לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. בפרק הזה נתמקד בדמות שהבינה כי תפקיד הזיכרון הוא חשוב בדיוק כמו החיים עצמם, רחל לוארבך. היא הייתה אחת האחראיות על איסוף עדויות היהודים בגטו ורשה בתקופת השואה, שנשמרו בארכיון עונג שבס, עונג שבת. רחל הייתה גם אחת הניצולות היחידות מתוך המחתרת התיעודית הזאת. אני אתעכב שנייה על צמד המילים מחתרת תיעודית, שמבהירות כי כבר אז הבינו שמילים כתובות הן זיכרון משמעותי, שכולל בתוכו כוח רב ועליו כדאי לשמור היטב. גם רחל ידע מה הערכה של עדות כביטוי קולם של הנספים בפני בית הדין של ההיסטוריה. על כך מראה התפקיד שלה ביצירה, בשימור ולבסוף במציאת הארכיון, שהיום נמצא במכון היהודי ההיסטורי שבפולין.
יום שישי ה-26 ביוני היה יום גדול לעונג שבת. היום עם שחר שמענו שידור רדיו בריטי על יהודי פולין. הוא הזכיר את כל הדברים שאנחנו יודעים עליהם הרבה כל כך. במשך חודשים סבלנו מפני שחשבנו שהעולם אדיש לטרגדיה שלנו, שאין לה תקדים בהיסטוריה של האנושות. אבל עכשיו ברור שכל המאמצים האלה הצליחו להגיד דבר מה. ה-BBC הזכיר את 700 אלף היהודים שנרצחו. הוא גם הזהיר שהפשעים האלה ינקמו, וכי יעשה דין צדק לפושעים.
את השורות האלה כתב דוקטור מנואל רינגלבלום ביומן שלו ב-26 ביוני 1942, אחרי שלונדון קיבלה ושחררה לעולם שני דוחות מפורטים שבדרך לא פשוטה נשלחו אליהם מתוך הארכיון. הדוחות כללו הוכחות למדיניות הנאצית מאז שפלשו לפולין ביום הראשון למלחמה. סך המסמך היה רחב היקף ונקרא הגיהנום של יהדות פולין. הוא תיאר והסביר את השמדת היהודים השיטתית וחסרת התקדים שמתבצעת על אדמת אירופה. השורות הבאות היו מלאות אופטימיות ותקווה כי הארכיון שהקים יציל לפחות חלק מיהודי פולין.
עונג שבת מילא שליחות היסטורית גדולה. הוא הודיע לעולם על גורלנו ואולי יציל מאות אלפים מיהודי פולין מהשמדה. העתיד הקרוב יראה אם התקוות האלה יתממשו. אינני יודע מי מהקבוצה שלנו יישאר בחיים, גורלו של מי יהיה לחיות ולעבוד על החומר שנאסף, אבל דבר אחד ברור לכולנו, המאמץ והעמל והמסירות שלנו לא היו לשווא. הנחתנו מכה על האויב.
דוקטור מנואל רינגלבלום היה היסטוריון שחי, למד ופעל בפולין. הוא היה חלק מאליטת האינטלקטואלים בוורשה, בה היקף הפעילות שלו היה רחב אופקים. בנוסף, הוא היה וגם המשיך להיות במהלך קיום הגטו חלק מארגוני היהודים, מה שתרם לו ביצירת קשרים רבים עם דמויות המפתח. עם כיבוש ורשה, למרות השכנועים מצד המשפחה שלו, הוא נשאר בעיר, ובכך חתם את גורלו. הוא הקדיש את חייו לניסיון הצלת יהודי פולין. את כתיבת הארכיון עונג שבת הוא לא התחיל בצורה רועשת, אלא התחיל מרישומים ביומן האישי שלו בזמן המצור על ורשה בספטמבר 1939. הוא תיעד לפרטים כל מה שראה. כיוון שהיה חלק מאיילן הילף, ארגון רווחה ועזרה עצמית ליהודי פולין, פנה לעיתונאית רחל אוירבך וביקש ממנה להקים מטבח ציבורי על חשבון הארגון. כשסיפרה לו שבאותו הזמן היא התכוננה לברוח לבית משפחתה בגליציה, הוא אמר שלא לכל אחד מותר לברוח, ואת המילים האלה היא תיידע גם בעצמה.
התהלכנו אז והראשים מלאים פיח ואפר מהשריפות שזה עתה כילו לבלוע את העיר. עקבי נעלינו היו פקועים מתקלויות באבנים ובנפולת לבנים, והנחיריים היו מלאים אשן וריח גביות שעמד בחלל. באוזניים עדיין הדהד רעש המטוסים וההתפוצצויות. העיר נראתה כמו לאחר רעש אדמה. המדינה מתה, אבל גופתה לא נתמנה. ואנו היינו האבלים שלפני הקבורה. היו אלה ימי ספטמבר 1939 האחרונים, אחרי הקנייה של ורשה ולפני הכניסה של הצבא הגרמני. ביום כזה הראשון או השני בסדרה השחורה, ימי ההודעות הראשונות שהגרמנים הדביקו על הכתלים, באחד מאותם הימים האחרונים של ספטמבר, באה אליי המשוררת רייזל ז'יכלינסקי, עם הידיעה שאימנואל רינגנבלום מחפש אותי. הייתי אנונים, שבורה, מיואשת, גם ללא פרוטה. באתי לרחוב וילקה וריגנבלום סיפר לי כי הוחלט להעסיק במוסדות היהודיים מספר גדול ככל האפשר של האינטליגנציה. הוא הסביר לי, לא הכל יכולים ולא הכל רשאים לברוח. באחד באוקטובר בדיוק, ביום כניסת היטלר לוורשה, אני צועדת בחברת השרת הפונני, מעל לחורבות, בלי להתקל ביחידות הגרמניות. אני נושאת חבילת פסים בשביל מנהלת המטבח החדש, וגם קרטונים שזיפים מיובשים לבישול. כך זה התחיל.
רחל אוירבך, שנולדה ב-1903, הייתה סופרת, מתרגמת, פובליציסטית, עיתונאית. בגטו ורשה הייתה חלק מהצוות של עונג שבת.
זאת דוקטור שרון גבע, היסטוריונית ומרצה בחירה בחוג להיסטוריה, שמספרת את דרכה של רחל אוירבך כאקטיביסטית שפעלה להצלת יהודי פולין. אוירבך, שנולדה ב-1903, בלנוביץ' שבפולין, הייתה בעלת ידע עשיר בשפות ודיברה יידיש כשפת אם, ידעה היסטוריה, עיתונות, ציונות, ספרות, אומנות, מדע וחברה. היא הייתה עורכת, כותבת מאות מאמרים, מייסדת כתבי עת ועסקה בפסיכולוגיה ואנתרופולוגיה. הכתיבה הייתה החיים שלה. וגם כשב-1933 היא עברה לוורשה, היא כתבה רבות לעיתונות ביידיש ובפולנית. בין היתר, הכתיבה בוצעה במסגרת המכון היהודי למחקר המדעי.
בעצם היא הייתה מין עיתונאית כזאת שכותבת ללא קהל, לפחות ללא קהל מיידי, ומתארת את מה שהיא רואה. למשל, כשהיא עבדה במטבח העממי, היא כתבה את מה שהיא ראתה, את מה שהיא שמעה, עדויות שהיא הפצירה באנשים לספר, לראות, לתעד, כולל אנשים שהיו למשל צלמים או אומנים בגטו, כדי לשמר את מה שמתרחש.
במחצית 1941, שנה וחצי אחרי פתיחת המטבח הציבורי, אותו ניהלה סך הכל 3 שנים, רחל צורפה על ידי מנואל רינגלבלום לארכיון, והתחילה בעבודת התיעוד. רינגלבלום חיבר את צוות הכותבים עד קיץ 1942, ובסך הכל הוא ריכז קבוצה של כ-60 אנשים שכללה רבנים, סופרים, חוקרים, מורים, אנשי עסקים וצעירים אידיאליסטים. בהתחלה הוא ניהל את הכתיבה בצורה בודדת, אבל עם סגירת היהודים בגטו ורשה בנובמבר 1940, הוא הבין את חשיבות התיעוד של כאן ועכשיו, ולא תיעוד בדיעבד. כמה הימים האיומים בתחילת המלחמה נראו ליהודי ורשה ורודים ונוסטלגיים שמסתכלים עליהם מתוך בור עמוק יותר של זוועות. וזה, בעקבות המעבר האינטנסיבי בין גזרות, החיים בגטו הסגור בחומות, שילוחים ומוות תמידי. ידוע שלזיכרונות יש נטייה להתשתש עם הזמן ולהפוך לנוסטלגיה ישנה וטובה. בשביל לנסות למנוע את השכחון הלאומי הזה, רינגלבלום היה חייב לצרף עוד ידיים כותבות. הארכיון כלל הכל. יומנים שיהודים ניהלו, עיתונים, מסמכים, הודעות על שירות הסדר היהודי, דוחות וסטטיסטיקות, כרטיסי רישום, פרוטוקולים של ישיבות, כרזות שהכילו את פקודות הגרמנים, סיפורים, צבאות, וכל דבר אותו ראו ושמעו שהיה יכול לתת מושג על מה יהודי פולין עוברים תחת הכיבוש הנאצי.
הצוות הגדול הזה שמתוכו 3 אנשים בסך הכל נשארו בחיים, אספו כמות עצומה של מסמכים וידע והתמינו אותם בזמן המלחמה באדמה. בגטו ורשה הם סימנו את המקומות שבהם הם הסתירו את המסמכים וסגרו אותם בארגזי ברזל או בכדי חלב מתוך הנחה שאחרי המלחמה מישהו מהם יוציא אותם, ואז יהיה אפשר לדעת מה קרה. היא באמת הייתה אחת מהשלושה שנותרו בחיים, וגם השתתפה בהוצאה של לפחות קד אחד מהאדמה, וכל הדבר הזה בעצם משמש כארכיון החשוב ביותר של מה שהתרחש בגטו ורשה, שזה בעצם האוסף המרכזי של המסמכים שמלמדים מה קרה שם, בוודאי מבעד לעיניים של האנשים שהיו בגטו.
המטבחים עמדו בלחץ עצום, הן מבפנים מצד העובדים, הן ומשפחותיהם שחיו בעצמם בתת תזונה, והן מצד זרמי הפליטים והצרכנים המקומיים חסרי הפרנסה, שהמרק במטבח היה מזונם היומי היחיד. לצערנו, הגענו מהר מאוד למסקנה, כי עזרה של ממש הגשנו למעשה רק לאותם אנשים שהיה להם מקור כלכלה נוסף. את הנצרכים ביותר לא יכלו שום מרקים להציל. את נפוחי הרעב שהיו נעלמים בלי להשאיר עקבות. משפחות שלמות, קהילות שלמות, שהועברו לגטו, עברו את המטבחים וגבעו לעינינו.
במשך העבודה שלה כמנהלת המטבח הציבורי, רחל לא הפסיקה להלקות את עצמה על העובדה שהמטבח לא הצליח להציל ולו יהודי אחד מרעב. היא כתבה דפים על גבי דפים על האכזבה שלה מעצמה, והמשיכה להיזכר במשפחות שהגיעו למטבח שלה. היא התייסרה מאוד על חוסר היכולת שלה להציל את כולם. רק אחרי המלחמה, אחרי שראתה את הכתבים שלה מקץ השנים שעברו וחיברה אותם לספרי זיכרונות רבים, היא הבינה כמה לא צדקה עם עצמה וכמה התרומה שלה הייתה משמעותית אל מול התנאים המחפירים הקיימים באותה התקופה. נראה שלמילים כתובות הנשמרות שנים יש כוח רב גם על המחברת עצמה, והמשמעות שלהן יכולה לשנות צורה מבעד לשנים. שרון גבע מספרת לנו מה רחל אוירבך דאגה לשמר בספר חוצות ורשה.
היא מספרת מה קורה במטבח העממי, היא מספרת על הברכות, היא מספרת על ילדים, מה היא רואה, היא מספרת על כל מיני אירועים, למשל יריות שנשמעות בלילה, דברים שהתרחשו בגטו במהלך אקציות. יש רשימה אחת נפלאה שבה היא כותבת על החפצים הדוממים. היא מתייחסת שם לאוסף של חפצים ממש כפשוטם, והמשמעות שיש להם, אני אצטט עכשיו, מי שלא ראה את בכי החפצים, מי שלא שמע את כל זעקתם, לא שמע ולא ראה חפצים אבלים בחייו. הם כאלה שבעצם מבטאים את חוסר האונים, את הריק, את המצוקה, את האסון. לפעמים יש דברים שהם ממש כרוניקות, שלכאורה הם דברים מאוד יבשים, אבל הם אלה שמתארים בצורה הכי טובה את מה שהתרחש.
העיסוק העיקרי של אנשי עונג שבת, כמכון היסטורי חשאי של גטו ורשה, היה הכתיבה. הדאגה להשמיע את הקולות המושתקים של הקורבנות ולקיים את צוואותם. זה היה מפעל קולקטיבי ומגובש שחדור רוח משותפת, אחווה, נכונות להקרבה, שירות ונאמנות לחברה היהודית. כל אדם במפעל הזה ידע את תפקידו, בין אם זה גיבוש כספים או כתיבת דוחות, העתקת התוכן או החבאת המסמכים, כולם עסקו במלאכה המשותפת תחת האיום התמידי להתאפס. הזיכרון היה חשוב מכל. האמת היהודית שתצא לאור ותנקום. זאת הייתה המשאלה האחרונה של היהודים שהובלו אל מותם. זרקו פתקים כדי להזהיר אחרים ולהביע את המחאה האחרונה שלהם. כל אחד מחה בצורה הבאה היה יכול, וגם אברהם יעקב גשפיצקי ביטא את המחאה במתן עדות לארכיון. הוא הצליח לברוח ממחנה השמדת רבלינקה, אליו נשלחו רוב יהודי גטו ורשה במהלך הגירושים. מעט מאוד ניצולים הצליחו לברוח משם בחזרה לגטו, וגשפיצקי היה אחד מהם. העדות שלו נכתבה על יותר מ-90 עמודים, ומעצם האורך הייתה הכוונה אפילו להפוך אותה לספר. בסתיו 1942, רחל אוירבך תיידע את מסע הזוועות שעבר, מרגע שנתפס בגטו, ועד הבריחה שלו מהמחנה, בתוך קרון מלא בגדים. קשביצקי מצא את מותו במהלך מרד גטו ורשה באפריל 1943, אבל המילים שלו נשארו לספר את האסון. בנוסף, הן אפשרו לאנשי הארכיון לקבל מבט פנימי מפורט ביותר על מחנה השמדה הזה.
רחל אוירבך הייתה מאוד בתוך זה. המאמץ הזה והמוטיבציה הזאת לתעד, ולא רק לתעד בעצמה. גם בזה אנחנו יכולות לראות דרך להתנגד, לטעון את המשמעות של החיים מיום ליום, כש שבעצם את מרגישה שיש לך תפקיד. היא אומרת, נותרתי לחיות כדי להעיד. זה תפקידי. ככה היא ראתה את התפקיד שלה ואת ההסבר מדוע היא נשארה בחיים. זו הייתה המשימה שלה וזה מה שהיא עשתה.
בזמן הגירוש הגדול לטרבלינקה, בקיץ 1942, אוירבך כמעט נתפסה כמה פעמים, אבל הצליחה להינצל ולא הפסיקה לכתוב לרגע. ביומן האישי שלה היא סגירה את הפחד ואת חוסר הביטחון שלה, אבל לא מלפגוש את מותה, אלא איך ימצא העם היהודי את הכוח לפגוש מוות כזה.
מאיר רומם את רוחו בעת שהוא מחכה שבוע אחר שבוע להוצאתו להורג.
בתחילת 1943, חודשיים לפני מרד הגטו, היא ברחה לצד הארי של ורשה עם עזרה של חברים פולנים, תעודות מזויפות, המראה הארי שלה והשפות פולנית וגרמנית בהן דיברה בצורה שוטפת. גם אז היא לא הפסיקה לנהל רישומים.
היא למשל מספרת או מדווחת על פעולות של התנגדות, בזמן מרד גטו ורשה נמצאת בצד הארי, היא מדווחת על מה שהיא יודעת, היא פשוט כותבת.
מרד גטו ורשה התחיל באמצע חודש אפריל 1943 ונגמר אחרי חודש בדיכוי של הכוחות היהודים. הלוחמים והלוחמות האמיצים של הגטו לחמו נגד הכוחות הגרמנים, למרות שידעו כי קרוב לוודאי שהמרד לא יעדוף את הגרמנים להרבה זמן. המטרה של ההתנגדות לא הייתה לנצח את האויב הגרמני, אלא למות בכבוד עם הנשק ביד. להיכתב בדפי ההיסטוריה כלוחמים עם זכות בחירה. שוטפי הארכיון חלקו את המטרה הזאת יחד עם כוחות התנגדות הגטו, והמשיכו לנהל את המלחמה המשותפת על ביטוי הקול שלהם רק עם דף ועת. וזה בדיוק מה שעשתה רחל בצד הארי. היא הצטרפה לארכיון המחתרתי היהודי, וכתבה רשימות על הגירוש הגדול ועל האינטליגנציה היהודית שנרצחה. את כל מה שכתבה, היא קברה בשני מקומות בוורשה.
אני יודע כי לא נחזיק מעמד. להישאר בחיים, ברציחות איומות כאלה, הוא מן הנמנע. בלעת ובהתלהבות, הטלתי את עצמי למלך את האיסוף של החומר הארכיוני. מסרו אותו לידי, שיהיה שומר אסף. החבאתי את החומר, החבאתי טוב, הלוואי שישמר. הלוואי ונהיה כפרתם של כל יהודי העולם. אני מאמין בקיום האומה. את העם היהודי לא יכחידו.
את המילים האלה כתב ישראל ליכטנשטיין, אחד ממתמני הארכיון שהוטמן בשטח הגטו. הדבר נעשה בחלקים, מתוך הפחד התמידי להתאפס. החלק הראשון הוטמן בעשר תיבות מתכת בזמן ימי הגירוש הגדול לטרבלינקה בקיץ 1942. הוא נמצא כשנה אחרי סוף המלחמה, ב-18 בספטמבר 1946, אחרי תקופה ארוכה של תכנון והכנות. החלק השני הוטמן כחצי שנה מאוחר יותר, בשלושה קדי חלב, ונמצא בדצמבר 1950. החלק השלישי הוטמן עם פתיחת המרד. באפריל 1943. הוא לא נמצא עד היום. יוצר הארכיון, ההיסטוריון אמנואל רינגלבלום, פגש את גורלו כשנה אחרי התמנת כל הארכיון. הוא היה בצד הארי של ורשה, מחוץ לבונקר בו נמצא חודשים עם המשפחה שלו ועוד כ-40 יהודים, והמשיך בעבודת הכתיבה. בשבעה במרץ 1944, המחבוא התגלה, וכל מי שהיה בו נורה למוות. ככה הסתיימו החיים של האחראי על יצור העדות והזיכרון המשמעותיים ביותר, מתוך גטו ורשה. עד סוף החיים שלה, רחל אוירבך שמרה על המורשת של ארכיון עונג שבת.
אחרי המלחמה היא נשארה בחיים והיא הייתה פעילה בוועדה ההיסטורית היהודית בפולין, וב-1950 היא עולה לארץ. והפעילות שלה על התיעוד של השואה והשמירה של המסמכים והלאה, ההנגשה והאיסוף ממשיכה בעצם כל חייה. עד מותה ב-1976 זה מה שהיא עשתה. מ-1954 היא מנהלת את המחלקה לגביית עדויות ביד ושם, שאז לא היה מוזיאון. הוא בעצם היה מוסד לתיעוד ומחקר, והיא לא רק אוספת עדויות בעצמה, אלא גם מקימה צוות של אנשים שגובים עדויות ושומעים גם, ומתעדים ניצולים וניצולות שמגיעים למשרדים של יד ושם ובאים לספר את הסיפור שלהם. האוסף שהיא הייתה אחראית עליו של העדויות בשנות ה-50 הוא אדיר, ורק מראה עד כמה העיסוק בנושא של השואה ובשימור של הזיכרון היה אינטנסיבי גם בשנים שנחשבות כאילו לשנים של שתיקה.
רחל מגיעה לארץ שנתיים אחרי קום המדינה ושנה אחרי תום מלחמת העצמאות. החברה הישראלית רק מתחילה להתגבש ונושא של זיכרון השואה רק מתחיל להיבנות.
כשהיא מגיעה פועל בארץ בעצם מרכז תיעוד אחד והוא בית לוחמי הגטאות בקיבוץ לוחמי הגטאות בגליל המערבי. ויד ושם עושה את צעדיו הראשונים. כשהיא נכנסת לעבוד בו ב-1954, זה בעצם קורה שנה אחרי שיד ושם מעוגן בחוק. שהוא חוק שהופך את יד ושם לרשות הזיכרון הלאומית, ובעבודתה היא מראשוני המוסד הזה. ודווקא דיווחים שלה, גם אפילו מאמרים מדי פעם שהיא כתבה לעיתונות בעניין הזה, מלמדים על אינטנסיביות מאוד גדולה ודלת פתוחה. של ניצולים שבאו ושמרו את הסיפור שלהם ותיעדו את הסיפור שלהם והתעברה ארכיון גדול למדי של עדויות שהוא חלק גדול ומשמעותי ממה שיש ליד ושם היום.
את מלחמת הזיכרון היא לחמה גם בארץ והייתה דמות מרכזית בתרבות ההנצחה בישראל. היא כתבה מאות מאמרים, ספרים, סיפורים, ביקורות סרטים וספרות בעיתונות וכתבי עת היסטוריים בנושא יהודי ורשה והשואה. היא יצאה נגד הפגיעה בזיכרון השואה בפולין וישראל. היא פעלה להכרה של מספר חסידי אומות עולם פולנים ועד שנות ה-60 הצוות שלה אסף כ-3,000 עדויות של הניצולים. ככל שהתקרב משפט אייכמן ב-1961, חשיבות העדויות הייתה גדולה מתמיד.
גברת ארבע, התחלתם במפעל של רישום השואה, וגם זה בהנהגתו של רינגלבלום.
רחל לוירבך הייתה אחת הניצולות שהביאה את עדותה במשפט הזה. זה קולה האמיתי.
רינגלבלום, כשם שרתם אותי בפעולת עזרה באותו המטבח, ככה אחרי שנה הוא קרא אותי, זה היה מפעל קונספירטיבי, זה הייתה אחת הפעולות, זאת אומרת שהקונספירציה שלהם הייתה המוצלחת והטובה. הוא רתם אותי מאותו המטבח, מאותה נקודת תצפית מיוחדת במינה, כשראיתי משפחות שלמות באות והולכות לתאר את כל זה.
רחל לוירבך נפטרה בגיל 72 בתל אביב ב-31 במאי 1976. עד יום מותה היא הייתה נחושה להגן על זכר הקורבנות. היא הייתה מודאגת גם מסכנת הכחשת השואה, אבל גם פחדה שישראלים, אם ישכחו את תקופת השואה, יאבדו את הזהות והלכידות הלאומית. לאורך שנים היא הייתה מעורבת במחלוקות קשות על זכר השואה. היא עשתה כל מה שיכלה כדי שזכר השואה ייכתב בדפי ההיסטוריה בלי פילטרים מאפתי מציאות. זאת הייתה הדרך שלה לשמור אמונים לאותם 60 חברי הארכיון המחתרתי. אותם חבורת רעים שכמעט כולם מתוכה נספו.
הפרויקט הזה, הפעילות הזאת, הארכיון הזה של עונג שבת, שהוא בעצם ארכיון, כמו ששמואל קסוב כתב בספר חשוב מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו, זה הארכיון החשוב ביותר על גטו ורשה. אנחנו לא תמיד יודעות מי היו מאחורי הקלעים. ואם אנחנו מדברות על רחל אוירבך, כל הפעילות שלה היא בעצם פעילות של מאחורי הקלעים. היא הייתה חלק מצוות שהמטרה שלו הייתה לשמר, אבל לא תמיד הם לפחות תופסים קרדיט. ומפה אפשר לפתוח שאלה חדשה, מי זוכרים את מי ששימרו את הזיכרון?
תודה שהזנתן והזנתם לפודקאסט לא נשכח. אני נסטיה שוסטר, בצוות שני ברגר ואופיר פיני. אני רוצה להגיד תודה לדוקטור שרון גבע, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים, והיסטוריונית בבית לוחמי הגטאות. לדוקטור אלה בן אתר, ראש מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, לידו אריאל מנהל תחנת הרדיו קול הנגב, ולאגר גל עזריאל. הקטע המוקלט מתוך משפט אייכמן נוצר על ידי רשות השידור באדיבות ארכיון המדינה. תודה לצוות המוזיאון יד מרדכי משואה לתקומה שהעניקו לנו את הזכות לצאת ולחקור.